היא גדלה בבית אורתודוקסי בהרצליה להורים עורכי דין, הלכה ברגל הצופים הדתיים בתל אביב והתגייסה לצבא. למדה מוסיקה ופילוסופיה בבר אילן, והמשיכה עד דוקטורט. חיה בניו יורק כמה שנים, חוקרת במכון הישראלי לדמוקרטיה בתחום ביטחון לאומי, צבא, מוסר ושילוב נשים. חלמה מילדות להיות מבקרת המדינה, אבל מעידה על עצמה כרגישה ואמוציונלית. נשואה לגלעד, להם 4 ילדים, והיא גרה ברעננה. דוקטור עידית שפרן גיטלמן, הצבא המוסרית ביותר בעולם, על פמיניזם דתי ומוסר לחימה. שיחה אישית היום בהחולם סך.
החולם סך, פודקאסט רעיוני פוליטי עם דור חדש של פעילות ופעילים לשוויון ולצדק חברתי, מבית קרן ברל כצנלסון.
החול המסך, פודקאסט חדש, אנחנו מקווים להכיר כאן דור חדש של חוקרים, פעילים, אנשי רוח ואומנות, עיתונאים, אנשי מדיה חברתית, ארגוני עובדים, חברים שמדברים ועושים צדק חברתי. חלקם מוכרים יותר וחלקם פחות, הם שם דבר בדרך כלל כבר במיליה שלהם, אבל אנחנו רוצים להביא אותם אל קדמת הבמה ולהתוודע עליהם בשיחה אינטימית, אבל לא בקצב העכשווי המיידי, להקשיב לסיפור האישי וכיצד מתחברות התחנות בזמן עם הרעיונות ועם העשייה הייחודית להם. לפודקאסט שלנו קוראים כאמור החולם סך, בהתאמה מלעילית מתוך שירו של צ'רניחובסקי, סחקי סחקי על החלומות, זה אני החולם סך, וזו כל מטרתנו לשוחח עם החולמים והמגשימים את ההסקט אורחים ומפיקים נטע דנציגר ואביעד הומינר רוזנבלום, הטכנאית היא גיזם אוזדמיר, ואני צביקה ביקוארן. והיום אנחנו כאמור עם דוקטור עידית שפרן גיטלמן. שלום.
אהלן.
אז דבר ראשון שאני באופן לא מתוכנן אומר שאני מקנה בך, הוא העמדה הזאת הבלתי מתפשרת של מצד אחד להביא איזה עולם מחקרי, איזה אהבה לידע ולתוכן, אבל הרצון להיות על הקווים של העשייה, של ההמלצות מדיניות, של המעורבות בפועל במציאות ולא במגדל השן האקדמי. איזושהי מזיגה כזאת של שהיא נראית לי כמו חלום.
תראה, אתה אומר את זה ככה כשורה תחתונה מאוד ברורה, אבל לשורה התחתונה הזו קדמו שנים של התלבטויות קשות מאוד, כי באמת אמרת בצדק, האהבה לידע או למחקר או לניסיון לאתגר את יכולת החשיבה היא באמת אהבה אמיתית ולא איזה שורה בביוגרפיה, שחלק ממנה אפשר לעשות רק באקדמיה. אמנם הדוקטורט שלי במשפטים, אבל הרקע שלי הוא פילוסופי, ופילוסופיה אנחנו נורא אוהבים לדבר בארוחת שבת ובין חברים, אבל בסוף דברים שקשורים לעשייה ציבורית, בטח למחקר שמבקש המלצות מדיניות בסופו, אז פילוסופיה יפה כדרך, אבל אף פעם לא קשורה תחתונה, ופילוסופיה הרדקור אפשר לעשות רק באקדמיה. אז באמת, זו מין החלטה שאני אומרת אותה, וגם אני חושב שאני אומרת אותה, אני ככה, אני עוד לא סגורה עליה, היא הייתה, היא לוותה בהתלבטויות אמיתיות וכנות.
כלומר, אני לגמרי יכול לראות אותך בעוד כמה שנים, או עמוק בתוך איזושהי עשייה ציבורית, מגזר, משרד ממשלתי, או לחלוטין עמוק בספרייה באיזה משרה אקדמית. אולי גם וגם.
כן, לגמרי.
אז אני חוזר אל ההתחלה, אל הבית, אל אורח החיים המסורתי שמשתלב עם עמדות חדשניות, כמו שגם...
הדתי.
אורח החיים הדתי, כן. כן. מסורתי במובן, כן, לא ההיסטורי, אלא...
פשוט באמת... מין תשובה שאתה...
דגש, דגש.
לא באמת דתית, כן. מסורתית, חובב דת ומסורת.
אז חשוב לך להדגיש את זה, שזה אורח חיים דתי...
כן, לא כל כך חשוב לי מבחינת ההגדרות או המסגור העצמי שלי, כמו שחשוב לי כאנטי, זאת אומרת, כתשובה הגנרית הזאת של אם לא טוב לך החינוך הממלכתי דתי או התוויה הממלכתית דתית, תפני לאפיקים אחרים, כי את אולי לא באמת דתית. אז ככל שיש כזה דבר דת שהיא אמיתית, אז אני...
חשוב לך להרגיש. אז אני ממשיך את זה כי... את אישה שמעידה על עצמך כמזיגה כזאת של דתיות וליברליות, אבל אני מרגיש, ואני אומר את זה גם מעמדה אישית שלי, שאנחנו מאוד מנומקים ומאוד הגיוניים, כהמשך אולי השיר גם של בעיניי המהפכה הציונית והיהדות, אבל אף אחד לא שומע אותנו, אנחנו די בודדים, את ואני, ושכמותנו, ומרגיש שזה אולי איזשהו קומץ, איזשהו שבט קטנטן הולך ונעלם, ולא איזושהי תופעה שהולכת ומתרחבת.
אז תראה, זו טענה שאני מכירה, הרבה פעמים אומרים לי, בהקשר לחלומות הציבורים, אין לחיילים, אתם קומץ, מימד זה wishful thinking כזה, ומצד שני, אבל אני מסתכלת על אנשים שאוכלים איתי ארוחת ערב בערב שישי, ונכון שלא כולם מחזיקים בעמדות פוליטיות, כמו שלי אולי, או חלקם עדיין באיזשהו, באבני דרך אחרות בתהליך, אבל אני לא מרגישה שאני חיה חיים מאוד מאוד שונים מאנשים שחיים סביבי. אני מרגישה שזה יותר, אולי איזה שמרנות מבחינת ההחצנה של הדברים שאנחנו באמת מאמינים בהם לפני שאנחנו הולכים לישון בלילה. זאת אומרת, גם יש איזה, דיברנו על זה קצת קודם, יש איזה התוויה אורתודוקסית כזאת של מה שהיה הוא שיהיה, ושהשימור המסורת, ובכלל המסורת הזאת, גם עמדות ערכיות, שגם אם אנחנו לא מזדהים איתם בעולם שהוא חוץ דתי, אז כשזה מגיע לעולם הדתי שלנו, יש איזה מין חשש לפרוץ מוסכמות, או לפחות להגיד בכל שהמוסכמות שגדלנו עליהן, אולי כבר לא כל כך מתאימות למי שאנחנו היום. בכלל היום במציאות הווירטואלית, יש מין אקו צ'מבר כזה שאני אומרת מה, אבל כל מי שסביבי הם אנשים שפחות או יותר אנחנו מדברים על סולם ערכים דומה, כל אחד עד לאן שהוא מותח אותו. אז אני לא יודעת לענות על השאלה.
כשמימד לא עברה את אחוז החסימה, מספרים שהרב עמיטל הסתובב בישיבת הר עציון, ואמר, אני לא מבין, כל מי שאני מכיר פה הצביע למימד.
כן, בטח באקדמיה זה ככה, אבל כנראה שזה כל מי שהצביע.
אז אם אני נוטה שנייה את הסיפור הדתי, נשאר רק עם, כמו שאמרת, עולם הערכים, הליברלי, לא יודע איך נכנה אותו, גם כאן אני, למרות נתונים שככה ראיתי שאת מצטטת פה ושם, מהסקרים ומהמחקרים שאתם מפרסמים במכון הישראלי לדמוקרטיה, יש תחושה שהמחנה, אם יש אפשר בכלל לקרוא לזה לא מחנה, אלא איזשהו כרסום בעמדות האלה כמשהו קונצנזואלי מרכזי בחברה הישראלית.
כן, לצערי, אני נוטה להסכים איתך, זאת אומרת,
ושוב, אני לא מדבר דווקא על התרגום הפוליטי המפלגתי, אני מדבר על,
כן, אני הרגשתי את זה סביב פרשת אלאור עזריה, שמאוד הזכירה את פרשת קו 300, ששם זה היה מאוד ברור שזה קו אדום. זאת אומרת, מה צריך לעשות ומה בית המשפט צריך לפסוק, זה היה שאלה אחת, אבל זה שמשהו רע קרה שם, באופן שמריד את אמות הספין, זה היה די ברור. ומקרה לא עזר היה, היום אולי אם אתה שואל את החברה, אני חושבת שלמרות גיבור ישראל הוטמע איזשהו ההבנה שלא יורים במישהו שלא במחבל מנוטרל, בבן אדם שלא מהווה סכנה לחייך, היא כן השתרשה ב,
כי זו התגובה של הרמטכ"ל,
אבל הציבור. נכון, אבל
זה הפער.
פה אני חושבת שהאמון שהציבור רוכש כלפי צה"ל, עדיין היה בו במרכאות, אני משחק לטובתנו, בגלל שצה לביע פה עמדה חד משמעית, והציבור פה אימץ את ה, בגלל שזה, אני חושב, זאת אומרת, זה לא עמדה מחקרית, אבל אני חושב שזה בגלל שזה נאמר על ידי צה, היה קל לציבור להזדהות עם זה, אבל כשהתפוצצה הפרשה, הקולות שנשמעו היו מאוד אמביוולנטיים, זאת אומרת, שלא לומר,
עדיין, אני חושב שזה,
כן,
זה
עדיין,
לא רק הפרשה הזאת.
הופקר, זאת אומרת, אני חושבת אבל בחזרה לשאלה שלך, אני חושבת ששמה, אמר, לי בכל אופן, הייתה הרגשה של איפה אנחנו מבחינה ערכית, זאת אומרת, איפה אנחנו הציבור מבחינה ערכית, שמקרה כל כך מובהק, נתפס באופן כל כך, כל כך שגוי.
ובכל זאת, גם ראיתי בנתונים שציטטת באחד ממאמרייך, המרובים צריך לומר, כפובליציסטית ממש, יש כן נתונים מסוימים שמוכנים, כלומר רוב מסוים, אפילו די מכריע בציבוריות הישראלית, שמוכנה, נאמר, ואנחנו נכנסים לאזורים שלך, של מוסר ולחימה, שמוכנים לשלם את המחיר של להיות הצבא המוסרי בעולם. אני לא
שמוכנים
כל כך
לשלם? אני לצערי לא מתרגשת מה, זאת אומרת, אולי מוכנים לשלם אותם כסיסמה, להגיד, אנחנו מוכנים, כמובן צריך לאמץ ערכי מוסר לציית לחוק, אבל ברגע שאתה פורט להם לפרוטות מה בדיוק זה אומר, אז אני פחות אופטימית.
ואת חושבת שזו הידרדרות, זה כרסום,
אני,
זה תראה, לא,
אין לי כל כך ממד השוואתי, אני לא יודעת, גם מדינה בשלבים שונים של קיומה, ושל האחיזה שלה בקיום, המובנות מאליו של הקיום שלה, יש העמדות משתנות, ועם הצדקות לכאן או לכאן. אני חושבת שיש, דיברת על זה פה קודם, לפני שהתחלנו, יש שני נרטיבים ככה שמחדירים לציבור מיום היהודי או הישראלי מיום היוולדו. אחד זה הקם להורגך השכם להורגו, ושתיים זה עניי עירך קודמים. ועל שני העקרונות האלה אנחנו מגדלים את הילדים שלנו, אפשר לדבר על העקרונות האלה במנותק, על כל אחד מהם, מה הטווחים שלו ומה הגבולות שלו, אבל כשאלה הערכים והנרטיבים שאנחנו מגדלים עליהם את הילדים שלנו, אז מאוד קשה לשמור על סט הערכים שאומר, רגע, אבל יש עוד אנשים בעולם סביבנו, יש מגבלות, זאת אומרת, זה שמותר לנו להעדיף את הטובה של הקרובים אלינו, גם לזה יש גבולות ויש כללי משחק איך עושים את זה, וגם לא כל מי שנגדנו קם להורגנו. הקלות שבה אנחנו משכימים להרוג את כל מי שנגדנו, היא רעה ומסוכנת, ואני חושבת שהיא תולדה של המסרים האלה, שאפשר להאשים את הציבור כאיזה DNA קולקטיבי, אבל אפשר להסתכל על ההנהגה של הציבור, ולהבין מאיפה זה מגיע. זאת אומרת, אני לא יודעת, אין לי נתונים להגיד על השפעה של עמדות הנהגה על הציבור, אבל בוודאי שהיא קיימת, ואם אנחנו מסתכלים על ההנהגה, ועל הקלות שבה משתחררות להעביר הצהרות כאלה, אז קל לראות למה, איפה הציבור ממקם את עצמו, ובין גם למה.
בזה עשה גם בדוקטורט שלך, אפשר לחשוף.
כן, למרות שבדוקטורט שלי...
אני אהיה עירך קודמים, צריך מוסר.
כן, הדוקטורט שלי עוסק בעדפות לאומיות, ומה המשמעות של העובדה שאם מותר לי להעדיף את מי שקרוב אליי מבחינה לאומית, ועד כמה, מה ההשפעות שלה על סוגיות מוסריות, אני, בניגוד אולי למה שאפשר היה לצפות מהתדמית הציבורית שלי, ככל שיש כזו, אני לא כופרת בעובדה של השייכות לאומית ולקרבה לאומית יש השפעה, גם על שאלות מוסריות. ודווקא בגלל שיש בי איזו קבלה של זה, אני חושבת שהיכולת שלי להגיד, אבל גם, זאת אומרת, זה לא איזו תהרנות ועצימת עיניים לטבע האדם או של... או לתכונות אחרות שהן כורח המציאות, אבל דווקא מהמקום הזה, אני אומרת, גם לזה יש גבולות. זאת אומרת, אני אהיה איך הקודמים, זה נכון בגבולות מאוד ברורים ומאוד מסוימים, אני לא כל כך אוהבת להגיד על המדרון החלקלק, אבל פה אני חושבת שכן שזה כדור שמתגלגל באופן חסר הבחנה במדרון הזה. לא כל דבר מותר בשם הזכות להעדיף קרובים, כמו שלא כל דבר מותר לי בשם הזכות שלי להעדיף את הטובה של הבן שלי. או את טובתם של חבריי הקרובים. וזה חשוב להגיד את זה, וזה חשוב לדעת את זה, כי זה דברים שקשה להגיד, וזה דברים שקשה לשמוע, ואף אחד לא רוצה להגיד אותם, והמהירות שבה מציגים ברפלקסיה את השאלה, ואם זה היה הבן שלך, ואם זה היה החבר שלך, מה היית עושה, היא מעידה על הצורך והחשיבות שעדיין לתזכר, שהורים הם לא... שרים, ואמא היא לא ראש הממשלה, ונקודת המבט שהנהגה צריכה לאמץ, היא לא נקודת המבט שהורים ושקרובים צריכים לאמץ, ושאנחנו לא חיים פה לבד.
השאלה, וזה מתחבר לחלוטין לשיחה הקודמת שלנו, היא, אז איך מנחילים את זה? כלומר, את באה ועומדת קצת כבר כמו איזשהו נביא בשער, שמנסה לומר דברים שקשה לנו לשמוע, ומה אפשר לעשות מזה, אני אומר, ברמה חברתית, כי תמיד הולכים אל החינוך, אבל גם בשביל החינוך צריך איזושהי עמדה מוסרית, ערכית מאוד בהירה של ההנהגה, כדי לחלחל אותו הלאה.
תראה, אני אענה לך בסיפור קצר. אני בדיוק דיברתי עם בן זוגי על זה השבוע, מבחינת המסרים שילדים שלי נחשפים אליהם בבית הספר. אמרתי, זה בסדר, שולחת לחינוך דתי, ממלכתי דתי, יש עם זה איזושהי אג'נדה שעומדת מאחורי זה, וזה בסדר. אבל יכולת של המסרים האלה לחלחל היא כרוכה בזה שהצד השני נעשה לו איזשהו דה-הומניזציה. עכשיו, ברגע שאין שום דבר שמאזן את המסרים האלה, מעולם הם לא נפגשים עם ילדים ערבים, מעולם לא מספרים להם על הקשיים של הילדים בעזה, שהם גם הם, בלי להיכנס לשאלה האשמה של מי זה, אבל מעולם לא נותנים להם צוהר אפילו הכי קטן בעולם לראות, להיחשף לנתונים שיתנו להם את היכולת לשאול, אבל, להגיד, אוקיי, זה נכון, והכל בסדר, ואלוהים אמר, ואני אהיה איך הקודמים, ואנחנו לא נלך קצון טבח, אבל אולי יש עוד משהו אחר. אני חושבת שזה משהו שהוא אקוטי, בשביל היכולת א' לראות בכל בני האדם, בני האדם. הרי מה זה אני אהיה איך הקודמים? לא משנה, הסוגיה התלמודית שבכלל מתייחסת לשייכות מוניציפלית פה, שעשו ממנה צימס, אבל אנחנו אומרים, הכי קרוב אליי זה הבן שלי, כי הוא הכי קרוב אליי, ואחר כך החברים שלי, ואחר כך הבני הלאום שלי, אבל יש איזושהי מימד של גם אנושיות, ואת המקום הזה של להיות קרוב כבן אנוש, אנחנו הורדנו אותו לגמרי מהשכלה ולא דיברנו עליו, אז המקום הזה שבו, קודם כל, ופה אני מסכימה איתך, מה זה הולכים לחינוך? כי הכל בסוף חינוך, אני משתדלת לפחות, תמיד להבהיר לילדים שלי, שא', תמיד יזכרו שיש צד שני לכל מטבע, שגם לילד הערבי יש אמא ואבא, או ילדים. זאת אומרת, המקום הזה של קודם כל להגיד, הוא לא שונה ממך במובן, במיוחד דווקא בחינוך הדתי זה מאוד קל לעשות את זה, מכיוון שההבנה הראשונה שאומרנו זה שכל בני אדם נבראו בצלם, והצלם הזה הוא שותף לכולם, ואני חושבת שהילדים שלי, אם תשאל אותם, עם כל העבודה שאני עושה, בתחושה, באינסטינקט שלהם, הם נוצרו באופן שונה ממה שנוצרו ילדים שאינם יהודים, לא כל שכן ילדים ערבים. אז כן, לצערי התשובה פה היא הבנאלית. זה הכל עניין של חינוך, ועד כמה אתה מסניע את הצד השני.
אבל כדי לעשות חינוך, אנחנו צריכים באמת שכבר ניתי החינוך יבינו את זה, ואם את דווקא נתת את הדוגמה של החינוך הדתי, ואנחנו מבינים שיש קורלציה כמעט מלאה, ואת ואני בקשרים אחרים יוצאי הדופן, בין אנשים שהם אנשים דתיים לבין עמדות שהם נגיד בזהירות פחות פתוחות לשמוע את הצד השני ולקבל את או רואות בזה בהם ברואים בצלם, אז יש לנו כאן בעיה רחבה הרבה יותר, איך אנחנו משנים את התפיסה הזאת כדי שמערכת החינוך תאפשר בכלל את אותם מפגשים עם ערבים, את אותה פתיחות, את אותה ביקורתיות. אנחנו לא בעידן כזה.
אני אגיד משהו מסוכן קצת, כי הוא לא מגובה בנתונים מחקרים, אבל אני תמיד בתחושה שהמחנה או הקבוצה היותר ליברלית, יש להם את מחלה של פינוק קצת, שהם ידברו על זה בארוחת שבת על כוס יין, אבל הם לא ילכו לדפוק על השולחן של המנהל, לא ילכו למשרד החינוך, ומה שאני מכנים בפילוסופיה, לא ילכו ידיים. אז קודם כל, אולי איזו הבנה ש... על כל פעם שהם מרימים טלפון, שנציג של המחנה הליברלי מרים טלפון לאחד מהגורמים, יש 10 נציגים של המחנה השמרני שמרימים טלפון לאותם גורמים, והמציאות באמת היא נראית בסוף ככה, כי במנגנון של לחצים, החזק מנצח.
האידיאליסט, אפשר לומר, אולי. כלומר, יש איזה בצד השני, אני יודע מה זה הצדדים האלה, אבל יש איזה אולי דבקות, איזה אידיאל יותר
כן,
מוגדר.
כן, וגם... פחות, אולי אליטיסטיות, פחות מן מישהו אחרי יעשה בשבילי את העבודה, פחות התנסות קצת, אני חושבת שהמגזר שלנו, יש בו איזו התנסות קצת, אני לא אלך ואצעק, אני יותר, התאום כל כך גדולה, שאי אפשר לגשר עליה, כל מיני משפטים שאפשר להגיד, ויכול להיות שהם נכונים, אבל הם בטח שלא מובילים לשום מקום, וגם יש איזו הבנה, איזו מין תפיסה כזאת של... וזה, כן, אני חוזרת לחינוך הדתי דווקא, שמין קבלה של מס כזה שצריך לשלם, שאם את רוצה חינוך דתי לילדים שלך, זה בא יחד עם מס ימני, עם התוויה פוליטית מאוד ברורה, עם מסרים גזעניים, ותוכלי את זה, זאת אומרת, אחר כך בבית תעשה מה שאת רוצה, אבל זה החינוך, עכשיו, זה נכון הבית ספר לחינוך הדתי, אבל גם באופן כללי, הספורט של מדינה יהודית, הוא נותן פה גוש פנקה רחבה מאוד גם חקיקות, גם התוויה חינוכית מאוד, בזהירות אני אומרת גבולית מבחינת הלגיטימיות המוסרית שלה, אבל לקחו את זה רחוק מדי.
אבל אני יודע שגם אני מתבלבל ואני חוזר דווקא לצבא, למרות שמעניין אותי מאוד העשייה שלך כאימא בהקשר הזה מול בתי הספר ומערכת החינוך הממלכתית דתית. הייתי לא מזמן בהשבעת טירונים של שריון, שמעתי פרקים שקוראים שם מספר יהושע, איזה להקת רבנות כזו או אחרת שרק גברים שרים בה, ותהיתי אם כשקראנו את אותה פקודת עידוד של אופר וינטר ערב המבצע בעזה, היום תת-אלוף, אם אנחנו אולי בתוך המחנה הליברלי שדווקא מחשיב את המטען היהודי, קצת גורמים אולי לאותו בלבול הזה, לאותו בלבול כזה, ואולי צריכים לשמוח על ההישענות הזאת, ולא לקפוץ על כל דבר כהדתה, ואנחנו אולי אשמים קצת ב...
אני לא יודעת להגיד מי אשם, אני כן שותפה לרצון להגיד, רגע, לא כל פעם שאומרים שבת שלום זה הדתה, ולא כל פעם שיש אבא של שבת, זה כפייה של אמונה דתית. אני, לגבי הצבא, אני לא יודעת להגיד אם יש הדתה בצבא או אין הדתה. אני חושבת שלא סתם אני לא יודעת להגיד. אני חושבת שהצבא יידרש יום אחד לעשות, לעשות איזה מחקר אפילו אמיץ, שלא מסתיים באנחנו לא מכניסים פוליטיקה לצבא, ואנחנו לא מכניסים, אנחנו משאירים את המחלקות החברתיות מחוץ לגדרות, כי הימים הם ימים אחרים. אני לא יודעת להגיד, כי אני לא, תלוי את מי אתה שואל, כל עוד לא הגדרנו מה זו הדתה, בדיוק. מאוד קשה לעמוד את היקף התופעה. אני חושבת שהיום, בניגוד אולי למש, לפעם, יש פחות סובלנות לגילויי דת ומסורת במרחבים ציבוריים, מצד ציבור חילוני. אפשר לדבר על זה.
שעושה את מה שאת אומרת, גם במובן מסוים.
נכון.
מרים דגל.
מרים דגל, מתקשר לשינון של עיתון הארץ, בצדק גמור, זאת אומרת, זה, מה זאת אומרת בצדק גמור? זה, צריך להבין שהכנף היהודית של המדינה היהודית והדמוקרטית, אין לו, לציבור הדתי, ואפילו לא לפרשנות דתית, אין אפוטרופוס הזה. עכשיו אפשר להיכנס לדיון מה זה בדיוק יהודי, אם אתה שומט את הבסיס הדתי ממנו, אז מה זה יהודי אם לא משהו שהוא נגזר מדתי. אבל הדיון הזה הוא חייב להיערך, במיוחד שיש, אני אפילו לא יודעת להגיד רוב הציבור, אבל בוודאי חלקים גדולים בציבור שמתנגדים לפרשנות הדתית של הכנף הזה, ואומרים לי, סליחה, אני happen to be חילוני, ואני בכל זאת יהודי, זאת אומרת, זה לא, הביטוי לזה לא יכול להיות בגילויים של משהו, זאת אומרת, גילויים דתיים. אני חושבת שהיום הסובלנות הזו הולכת ופוחתת, וצריך, זאת אומרת, הסוגיה הזאת היא לא אמורה להיות מגולגלת לפתחו של הצבא, זאת אומרת, זו סוגיה שהדרג המדיני, או המדינה כחברה צריכה להידרש לה, אבל צהל כצבא, בהרבה, כמו בהרבה מקרים ש... הוא נדרש לטפל בדברים שאולי באופן טבעי לא היה אמור, לא היה אמורים להיות לפתחו בשטח, הקרקע בוערת אצלו.
את שומעת בצבא, גם בהקשר לנושא הקודם של המוסר והערכים, את מגלה עדיין קשב בדרגים לפחות הפיקודים שאת נתקלת בהם? כלומר, כן יכולת להכיל את המורכבות הזאת גם בהקשר הדתי, גם בהקשר הערכי מוסרי?
תראה, יש בישראל איזה קצת אנומליה במובן הזה, ששוב, זה לא, זה ידיעה קצת אינטואיטיבית ומתבססת על, על ידיעות שאנחנו מקבלים מהתקשורת, אבל הצבא הוא קצת כאילו המויקני האחרון במדינה, אז בדרך כלל הדרג הצבאי רוצה לדור קדימה, והדרג הבנדני כאילו אומר, רגע חכה, במדינת ישראל זה קצת אחר, זאת אומרת, אנחנו שומעים לכבוש את עזה, זה לא הרמטכ"ל אומר, זה אנשים מתוך ההנהגה אומרים, והצבא, באותו דבר במקרה לא רזריה היה, כשהדרג הצבאי יישר קו עם הנורמות המוסריות, עם החוק ועם הדין הבינלאומי, והנגיסות בקונצנזוס המוסרי התבצעו דווקא מכיוון הדרג המדיני. אז במובן הזה, זאת אומרת, יש לי ביקורת, אני לא תשמע ממני שצהל הוא הצבא המוסרי ביותר בעולם, וגם לא תשמע ממני שהוא לא, אבל אני חושבת שפה הצבא הוא איזושהי נקודת אור בספירה הציבורית שלנו. ההיבט הדתי והמגדרי בצבא זה סוגיות שהן בוערות עכשיו, ואני חושבת שאנחנו נדרש אליהן בתקופה הקרובה.
אבל נגיד בנושא המגדרי שאת עוסקת בו, שילוב נשים, שם זה בכל זאת משהו שהצבא למד אולי להקל, אני לא בטוח ששם הוא בחזית
לא, אני חושבת שהוא בחזית, בגלל שהוא שם קורים דברים, זאת אומרת, אני חושבת שפה אני תמיד מצליח להבחין בין שתי שאלות, אני חושבת שצהל יודע היום לשלב נשים, והוא מחויב לעקרון השוויון, זאת אומרת, גם על זה יש ביקור, יש לי, זאת אומרת, זה לא, עוד יש דרך לעשות, אבל... בכל אופן, הדרך מוטבית, אני חושבת, בצורה שהיא ראויה. הבעיה היא, כמו הרבה דברים, היא איך בשטח אתה מתפעל את הדבר הזה שנקרא שילוב שירות משותף. זאת אומרת, עד כמה אתה דורש מנשים לכופף את הראש בגלל שיש חיילים דתיים, עד כמה זה נראה לך לגיטימי לבקש מנשים להעלים את עצמם, למחול קצת על הכבוד שלהם, קצת על הזכויות שלהם למען השקט מערכתי, טובת המערכת.
אבל זה לא רק שאלה של דתיים במרחב, יש פה גם שאלות שהרבה פעמים מעלים כל מיני מפקדים כאלה מסוקסים שתוהים עד כמה להשקיע בגדוד טנקים של נשים.
זה נכון, אני לא יודעת להגיד, יש שיקולים שהם שיקולים מקצועיים, זאת אומרת, גם עקרון השוויון הוא לא עקרון על שלא מתכופף בפני שום דבר אחר. יש שיקולים מקצועיים שכן, מגדר הוא רלוונטי פה. הם פחות מעניינים, זאת אומרת, אני חושבת שלצבא יש את האנשים, את המומחים, את הכלים לדעת איפה שנשים יכולות להשתלב, ואיפה נשים לא יכולות להשתלב, או זאת אומרת, יכול להיות שחלק מהנשים יכולות להשתלב, אבל המחיר של לשלב את כל האנשים הוא גבוה מדי באופן לא מדתי, שמצדיק את ההדרה שלהם. אני לא יודעת להיכנס למקומות האלה, אני חושבת שיש לצהל את הכלים האלה, ויש הבנה שהמחויבות היא לא, זאת אומרת, זה לא יכול להיות להתבסס רק על צרכים של הצבא. אני חושבת שמאז אליס מילר, עוד יש דרך שוב, אבל יש איזו הבנה שזה, שעיקרון השוויון לא נעצר בכניסה לבקום. אבל המקום, וגם פה צריך להבחין, יש מחלוקת חברתית בין תפיסות ליברליות לתפיסות שמרניות. עכשיו זה נכון שהתפיסות השמרניות הן לא מיוצגות רק על ידי הזרם הדתי. יש מספיק גנרני, כמו שאמרת, שחושבים שאישה בטנק מביאה לטנקיסט קטן, זה לא בן אדם דתי שיצא באמירה הזאת. אבל עדיין, לפחות בדיון הציבורי, מי שתפס בעלות על שלל הטיעונים עליה היו דווקא הנציגים הדתיים, ולכן זה השתרש כמאבק בין ארגוני אנשים לבין הדתיים. אז זה פריזמה אחת, זה הסיפור האידיאולוגי. אבל גם בשטח, זאת אומרת, יש פה גם עניין אינסטרומנטלי טכני של איך בשטח, בסוף מה אתה עושה? בסוף חייל לא רוצה לעבור הדרכה על ידי חיילת, עד כמה אתה נותן לו, באיזה מחיר אתה נותן לו, מי צריך לשלם את המחיר, איך אתה מאזן בין אינטרסים השונים, מה הגבולות. ופה יש עוד עבודה לעשות. זאת אומרת, אני חושבת שיש, הכיוון הוא בגדול הכיוון הוא נכון, אבל בסוף, 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 יש את המקום הזה של איך אתה מאזן בין אינטרסים באופן כללי, ובטח במדינה שהיא יהודית ודמוקרטית, שבה יש איזו תפיסה שהעובדה שמדובר פה בסממנים שהם יהודים, צריכה לבוא לידי ביטוי גם באופן שבו אתה מאזן בין האינטרסים.
אני חוזר לשאלה הראשונה, מה התפקיד שלך, של המכון הישראלי לדמוקרטיה, נגיד בנושא הזה של שילוב נשים, של ביטחון לאומי, איפה את רואה את הערך המוסף שלכם על התפר הזה שבין האקדמיה לעולם המעשה?
כל בן אדם יש לו את האינטואיציות ואת עולם הערכים שלו, ואת הזכות לנסות להשפיע. ויש אנשים שדעתם טובה כדעתי במגוון הרחב של נושאים. אבל יש מקום שבו כשהעמדות שלך נשענות על ידע ועל מחקר ועל הבנה מערכתית, ולא רק, זאת אומרת, אני יודע, לא קשה לדעת מה העמדות שלי האישיות ועם מה אני מזוהה. אבל כשאני כותבת מחקר שבסופו המלצות יישומיות, אני משתדלת לקחת צעד אחורה. כל בן אדם חוקר מתפיסת עולמו, וזה אי אפשר לקחת. גם כשאני אומרת בוקר טוב, מה הדברים שאני מאמינה בהם, הם באים לידי ביטוי. אבל במחקר המקצועי, אני משתדלת לקחת צעד אחורה, ולעשות איזושהי בחינה אובייקטיבית, מילה קצת שחוקה, אבל היא נכונה פה של המקרים, ותמיד לנסות, תמיד לנסות דווקא לראות את הצד השני. עכשיו, זה, דרך אגב, זה לא מאפיין רק מכון מחקר. גם כשעושים פילוסופיה, מאמר טוב קודם נותן את העמדה שכנגד, אבל מציג אותה בכבוד, לא בצורה של
מבטלת.
כן, רדיקלס עד אבסורד. אז פה אני חושבת שיש כוח לידע ולמחקר, ולאיזשהו אינטגריטי אקדמי גם, שאומר, אני לא רותם את העגלה לפני הסוסים, אני לא מגיע למסקנה לפני שחקרתי. ברור שהעמדה האישית היא נמצאת שם בין השורות, אי אפשר, כל תרגום הוא הבעת עמדה.
וזה שהדברים שהמכון הישראלי לדמוקרטיה עוסק בהם, ופעם נתפסו כדברים די קונצנזואליים, ועכשיו פתאום כל הנושאים האלה שעסקנו בהם, משוייכים ממש למחנה, לאזורים לא דתיים, שמאלניים, ליברליים, זה מקשה על העבודה.
אני חושבת את זה לאוחרו של, שזה תעודת עוניות למחנה שלא מזדהה מערכים האלה. אם המילה שוויון מזוהה עם שמאל, אז אני חושבת שזה בעיה של הימין, שזה בעיה של מי שמזהה, זאת אומרת, המכון לא מזוהה פוליטית, ואני לא דוברת של המכון, אבל כן. אני חושבת שלא סתם הוא לא מזוהה פוליטית, שהערכים והדברים שהמכון, אני מעדיפה לדבר בשם עצמי שאני מאמינה בהם, הם לא עניינים פוליטיים, עניינים אומניים, ערכיים. ואם יש מחנה היום שרואה את הערכים האלה כמתנגשים בסט הערכים שלו, כמתנגשים במצע המדיני שלו, אז זה תעודת עניות לא. אני לא חושבת שאנחנו, מישהו פה לקח שמאל, אבל זה נכון, המרכז ההגמוני הוא הלך. זה אחת הבעיות שלנו, שהצדדים, גם במובן הדתי, דרך אגב. היום כל כך קשה
לב,
כל כך קשה, כי כמו שאמרתי, גם יש איזו החמרה דתית בכל מה שקשור בעיקר לצניעות והפרדה, ומנגד יש חוסר סובלנות חילונית לכל מה שמריח יהודי.
על זה אנחנו מדברים. הזמן שלנו ממש מתקצר, שזה הזוי, לא הספקתי לגעת בחצי מהנושאים, אבל אנחנו בסוף ככה דילגנו, אמרנו, דיברנו על אחרים, אבל בסוף את חוקרת שעוסקת בביטחון לאומי, וקראתי איפשהו שאת הרבה פעמים אישה יחידה בחדר, בין חוקרים, גנרלים וכולי, שעוסקת גם בתחום שהוא נחשב תחום מאוד גברי, ובטח שואלים אותך, מבלי שהרגשת את השריקות של הכדורים, איך את מעזה בכלל לדבר על הנושאים האלה?
כן, טוב, מכאן שאני לא תמיד אישה יחידה בחדר, אבל בוודאי במיעוט, ובוודאי שזה נושא אנחנו רואים את זה הרבה פעמים בכנסים, שבאמת נשים מעטות לעסוק בו.
אמרת גם איפשהו, אני מדברת מהר יותר כדי לאחוז בזכות הדיבור.
נכון, זו מחלה נשית. גבר, תתן לה זכות דיבור, תשתעל, זה אישה, טוב, נתנו לך, תגידי כל מה שיש לך להגיד, כי עוד שנייה הייתי לקחת ממך זכות. תראה, אני גם אמרתי את זה, שהטענה הזאת אפשר לדבר עליה, ואני לא רוצה למסמס אותה כמבלי כלום, אבל א', צריך לשאול את עצמנו למה היא מופנית בדרך כלל לנשים, הרי יש הרבה מאוד גברים, שגם אם לבשו מדים, לא שמעו כדורים שורקים, וגם הרבה הגברים שמעו כדורים שורקים, אבל אין להם הבנה, לא יודעת להגיד הבנה מוסרית, אבל זאת אומרת, בשביל לדבר על מוסר במלחמה, יש שתי כנפיים, יש את הכנף של המלחמה, ויש גם את הכנף של המוסר. אז מעניין שאם יש לך את הכנף של המלחמה, אתה כבר מומחה לדבר על מוסר במלחמה, אבל אם יש לך את הכנף של המוסר, אז לא.
אבל היה פה איזשהו תהליך נפשי שלך בטוח, במהלך ההתפתחות שלך כחוקרת, כחוטבת בציבור.
כן, כמו שאמרתי למי שספת החום פעם, היו מבקשים לרעיון אותי, אתמעט לא, יש מומחים ממני, יש עד שחברת למעלה, כבר 10 שנים כותבת על מוסר מלחמה, אולי כבר יכולה לעמוד מאחורי האמיתות שלך. שוב, אני חושבת שזה מעניין, שהטענה הזאת נשמעת בעיקר בהקשר לנושאים ביטחוניים, גם בעניין הרפואה אפשר לבוא, למה, איך, מי שמח לייעץ על מוסר רפואי, על ביואטיקה בלי שהיא תרופה, או על כל תחום אחר. יש משמעות לעובדה שאתה נמצא בשטח, באפר, ליכולת שלך להגיד מה ראוי לעשות, אבל ברגע שיש את ההבנה הזאת, גם אז ההבנה עצמה היא מתוכללת לתוך ההמלצות ולתוך הניתוח המוסרי. זאת אומרת, יש יכולת ניתוח מוסרי שאומר בשעת מלחמה, כשהכדורים שורקים מעל הראש שלך, הצפייה שלך מהאדם לקבל החלטות, היא משקללת את סכנת החיים שאתה נמצא בה. אבל גם צריך להיזהר מזה, זאת אומרת, לא כל פעם שאנחנו לובשים מדים, אנחנו מרגישים סכנת חיים מרחפת מעל ראשנו, ולפעמים יש לנו את היכולת לדעת, להבין את זה גם בלי להיות בשטח. וכן, זה תחום גברי, הולך, המצב הולך ומשתפר.
ובכל זאת להרגיש בודדה, או כמעט בודדה, זה עושה משהו ל...
לא יודעת. יש הרבה דברים שהם בתת מודע שלנו שאנחנו לא יודעים, אני בטוחה שיש לזה איזושהי השפעה.
אז מה נשאר מהרצון להיות מבקרת המדינה?
להיות מבקרת. לבקר. רצון לעשות טוב יותר. בשאיפות צנועות, כל אחד בחלקת האלוהים הקטנה שלו. אבל באמת שזה יהיה... זאת אומרת, קל להתבלבל גם, קל להגיד איפה אני עושה בשביל עצמי. בשם הרצון לעשות טוב יותר, ואיפה באמת את עושה, כי את רוצה לעשות טוב יותר. אבל ניסה למדוד את הדופק הזה כל הזמן.
טוב, בקושי גירדנו נושאים של מוסר וצבא, ואפילו לא דיברנו על סוכריות גומי וצבע מאכל, ומסרים חינוכיים במערכת שכל הזמן חינוכית שזלגה אל תוך השיחה. אז עכשיו אנחנו בחלק של שאלון סיום, שאני נותן לך מילה, ואת רק אסוציאציה, אל תיבא לי. אהרון ברק.
טוב, זה לא פייר. כנס הרצליה.
הר הבית.
מתח.
ניו יורק.
אהבה.
גדי אייזנקוט.
גם.
בית הדין אמיץ. בית הדין הבינלאומי בהג.
חשוב.
גיוס חרדים.
שאלה.
האלוף הרב גורן.
זה מאוד מאוד אישי.
הדתה.
אניגמה.
רפורמים.
תהליך.
הארץ.
העיתון?
כן.
חשוב מאוד.
חוק יסוד הלאום.
רע.
גלעד שליט.
שאלות קשות.
המון תודה. באמת היה לי לעונג רק לגרד יחד איתך את הנושאים.
בשמחה רבה גם לי.
דוקטור עידית שפרן גיטלמן, מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, חוקרת בתחום ביטחון לאומי ומוסר. תודה רבה לך.
בשמחה.
אנחנו כאן בהחול המסך את העסקת אורחים ומפיקים נטע דנציגר ואביעד הומיני רוזנבלום. הטכנאית היא גיזם אוזדמיר, ואני צביקה הרן, ביקו, נתראה בעסקתים הבאים.
על החלומות זו אני החול המסך, שחקי כי באדם אמין, כי יודע סך כי